ולעיצה לשעה 7. שלום רב באולפני ולרובינשטיין עם מה שקורה עכשיו. סרטון נתניהו נגד ממשל ביידן. דובר הבית הלבן הגיב על טענת ראש הממשלה כי ארצות הברית מנעה העברת נשק לישראל והאשים. הסרטון מטריד ומאכזב. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
לאחר שראש הממשלה האשים את הממשל האמריקני כי הוא מונע נשק ותחמושת מישראל כבר חודשים, בבית הלבן הגיבו בזעם. הסרטון של נתניהו היה מביך בלשון המעטה, נכתב בהודעה הרשמית של הבית הלבן. לא ידענו שהסרטון הזה התפרסם, וההצהרות שנאמרו בו מטרידות ומאכזבות, כך הודעת הבית הלבן. הערב צפויים ראש המל"ל הנגבי והשר דרמר להיפגש עם שר החוץ של ארצות הברית בלינקן, ולפני כן עם היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן בוושינגטון.
הלחימה בצפון. ראש המועצה האזורית גליל עליון, גיורא זלץ, אומר ביומן סיכום השבוע בגלי צהל, האתגר הוא לשכנע את המשפחות להישאר.
היום האתגר הוא כבר לא רק להחזיר את התושבים הביתה, זה להשאיר את האנשים כאן. מסיבת סיום לכיתה י"ב, שבוע הבא יש בתי ספר יסודיים, הילדים חוזרים הביתה, וההורים שואלים את עצמם, מה אני עושה? האם אני יוצא לחופש חודש, חודשיים, ארבעה חודשים? האם אני נשאר פה? האם אני מחפש מקום אחר? אם אנחנו לא נייצר איזשהו פתרון בשבועות הקרובים, איזשהו שינוי מציאות משמעותי בצפון, אנחנו הולכים לתוך מציאות שיקח שנים לתקן אותה.
ועל רקע דבריו של מנכ״ל חברת נוגה, שאול גולדשטיין, כי ישראל לא מוכנה למלחמה ואחרי 72 שעות ללא חשמל לא יהיה אפשר לגור כאן, שר האנרגיה אלי כהן הגיב בגלי צהל וטען, מדינת ישראל לא תהיה בעלתה.
אין מקום להיכנס לפאניקה. מדינת ישראל לא תהיה בעלתה. הסיכוי לתרחיש של הפסקת חשמל לימים ארוכים הוא נמוך מאוד. דאגנו כמובן לייצר מלאים מאוד משמעותיים שיש לנו לחודשים קדימה.
מפגינים חרדים חוסמים לתנועה את כביש 4 במחלף גבעת שמואל במחאה על חוק הגיוס. המפגינים אוחזים שלטים עליהם כתוב נמות ולא נתגייס. כתבנו גל ג'רסי מוסר כי כוחות המשטרה מנסים לפנות את הכביש. כתבנו לענייני חרדים יואל עיברים מציין כי המחאות מתקיימות על רקע ההחלטה של הפלג הירושלמי להחריף את המאבק נגד גיוס חרדים ברחובות. שוד הרכב האלים בקלקיליה. נקבע מותו של הגבר בשנות ה-70 לחייו שנפצע אנושות לאחר שהוצא מרכבו בכוח והושאר בצידי הכביש. הגבר פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, שם נקבע מותו. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר כי אדם שראה אותו מוטל פצוע על הכביש פינה אותו למעבר אליהו וכי נסיבות האירוע בבדיקה. אליפות אירופה בכדורגל, יורו 2024. נבחרת אנגליה פוגשת בשעה זו את דנמרק במסגרת המחזור השני של בית ג'. מוקדם יותר, סלובניה וסרביה נפרדו בתיקו אחת באותו הבית. וב-10 יערך המשחק המרכזי בין אלופת אירופה איטליה לבין ספרד החזקה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יוני זילברמן. מזג האוויר למחר ללא שינוי. לידיעת חיילינו ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. ולחיילינו בגבול הצפון, בגזרתכם יהיה מעט חם מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת ים אור קבבצ'י.
עכשיו בגלי צהל, איתי הרמן וענבל גזית עם גילוי דעת.
הבית של החיילים, גלי צהל.
תעתעים בציבור.
כן.
זה לא המוזיקה הרגילה שלנו.
אבל זה אחלה עוד פתיחה. נתחיל מזה.
זה נכון.
ואנחנו בספירה.
אני מרגישה אגב שאני טיפה גונבת. לדעתי זה היה, זו הייתה המוזיקה שאיתה עודיה קורן הייתה עולה לבמה במופע הקודם שלה. אם אני זוכרת נכון.
זה בסדר. מה זה? יותר מבסדר שפרגעת לעודיה. אני מרגיש שהרבה השתמשו באותה פתיחה.
בוודאי.
נכון.
אני רק מדברת על מה שאני זוכרת ואוהבת.
אין בסדר גמור. זה כמובן בסדר.
אבל The Final Countdown של להקת
אירופה. מעניין שאמרת אירופה, ופיינל קאונטדאון.
מדוע זה מעניין?
מעניין, כיוון ש... טוב, נגיד נושא התוכנית אירופה, כיוון שעכשיו מתקיים טורניר היורו.
היורו, כן.
שכולו על תארת אירופה.
כן, אפילו הלכנו לא על אירופה בכלליות, אלא יותר יורו, דברים שהם יורו סנטרים,
כן, נכון, בדגל,
יורו,
כן,
נכון.
פופ, כן, נכון,
היורו, המטבע, זאת אומרת הגיאופוליטיקה בכלל של האיחוד האירופי.
כמה שקט נחסך שישראל לא משתתפת. לצערנו.
זה שקט מסוים, כן. פחות צעקות ודגלים ושלטים בקהל נגדנו, אם אנחנו לא נמצאים.
כן.
זה יותר קל.
בסדר. זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו לא שם.
גם זה לצערנו.
וגם זה לא קרה מעולם. אז בסדר, אנחנו רגילים לשבת בבית, לצפות.
זה נכון.
חלקנו.
אני רק אזכיר, לא עשיתי את כל ההקדמה הרגילה, וזה ממש צריך וכדאי, למרות שהשיר הוא כרגיל, אבל התוכנית היא אומנם גילוי דעת, וחזרנו לעסוק בנושאים שרחוקים מהיומיום, למרות שהמלחמה עוד נמשכת, ו-120 חטופים וחטופות עדיין נמצאים בשבי חמאס. ולכן אנחנו לא שוכחים את זה, כלל וכלל לא, לא שוכחים ולא שוכחות, הצוות שלנו כולו נשים, אבל אנחנו בהחלט מקווים לתת איזשהו רגע שבו אנחנו מדברים ומדברות על משהו נוסף, והפעם זה היורו.
היורו.
שכן.
ואירופה באופן כללי.
מעסיק גם אותנו בישראל וגם באירופה.
בהחלט.
די מעניין, כמה אנשים, אני לא יודעת את מי, אבל סתם.
איך מקיפים יבשת בשעה? אפילו פחות משעה.
אנחנו לא נקיף את היבשת כאמור. אנחנו נבחר כרגיל כמה נושאים באופן אסוציאטיבי גמור, וזה מה שיהיה.
ונחכה 4 שנים, ובטח יהיה עוד דברים להגיד על אירופה.
ייתכן שאנחנו נעשה תוכנית המשך, יכול להיות שזו סדרה עכשיו שנפתח פעם ב4 שנים, נעשה תוכנית על אירופה. מה שהתווסף למהדורה המחודשת של גילוי דעת, הוא חידת מה הקשר שאתה מעניק לנו בטובך מדי תחילת תוכנית. 3 דברים, 3 מילים,
בדרך כלל, כן.
כן, על פי רוב, שאנחנו צריכים כמאזינים ומאזינות למצוא מה הקשר ביניהם. אל דאגה, איפשהו באזור חצי התוכנית אנחנו ניתן רמז, כלומר אתה תיתן, אני לא יודעת מה התשובה עדיין. ובסוף התוכנית ניתן את התשובה, מה הקשר. לא תישארו בערפל.
לא, אנחנו לא נשאיר אתכם בערפל. הצופים האדוקים, הצופים, המאזינים האדוקים יודעים שיש זכות ראשונים לקבוצת הוואטסאפ של גילוי דעת, אבל אני לא יודע, יכול להיות שאני לא הייתי צריך לשלוח ביום שישי ב3:30 אחר הצהריים.
שלחת ולא ענינו.
אף אחד לא ענה.
אני לא זוכרת אפילו שראיתי את זה.
אני רואה שזה נשלח ב3, כי פתאום זה צף לי בראש, תכף אני אגיד למה המילה צף קשורה, ואז אני רואה, ההודעה הבאה הייתה יום ראשון, כל מיני עניינים טכניים. אז אין זוכה מקבוצת
הוואטסאפ. אני
מתנצה,
אני אפילו לא זכרתי ששלחת.
אז אני, זו כל שעה טובה.
תן לנו את זה.
עכשיו אני נותן עולמית, מה הקשר בין בוא נגיד ככה, מצאו את המילה שחשבתי עליה במשפט, הקרמל צף חופשי.
הקרמל צף
חופשי.
חופשי.
כן.
מילה אחת מקשרת בין שלוש.
אוקיי. אנחנו נשמע כל מיני דברים, כי אני רואה את הגלגלים שלך עובדים כרגע, ואנחנו בשידור חי.
אתה אומר, אסור לי, אולי לא אני צריכה לפתור את זה כרגע.
יהיה לך ישירים, יש כל מיני דברים, יש אנשים מעבר לזכוכית, בסדר, אז פעם לא תהיה ראשונה, מה יש?
לא בטוחה שאני תמיד ראשונה, הרבה פעמים גליה פה כיפת אותי בענק, הכל בסדר.
ותיקי גילוי דעת.
זה נכון, אז בסדר, אז הקרמל צף חופשי, מהי המילה המחברת, מקשרת, הקשורה לשלוש הללו, ואנחנו נפתח בדבר הכי אירופי שיכולנו לחשוב עליו.
אנחנו ישראלים, ואיך נאמר, קלאסיקה ישראלית, אנחנו מתחילים
עם החמישייה הקאמרית.
החמישייה הקאמרית, כן.
כן.
יהודים רבים עלו בארץ מייבשת אירופה. יש שמכנים אותם אשכנזים, אגב לא בכל אירופה זה אשכנזים, אבל אותה מעלת זיכרונות לכאורה חלוצה או מישהי שהכירה איזשהו חלוץ שידע לספר, אני מדבר על קרן מור שמספרת על מי שעוד באירופה היה
סקפטי,
ולא רק סקפטי, האזינו.
Ve mi panen ve koe הארץ הוא היה סקפטי, גם היא הייתה סקפטית. הם היו משפחה סקפטית.
גם באירופה.
גם באירופה הוא היה סקפטי, הוא היה צעיר סקפטי, אבל שהם הגיעו לפה הוא
היה סקפטי.
כן, הוא היה סקפטי שהם הגיעו בארץ בעוני נורא, בעוני נורא. הוא היה סקפטי. אני זוכרת שהודיעו על זה ברדיו.
והוא היה מאוד סקפטי.
הוא היה, והיא הכינה ארוחת ערב ונשמעה מאוד סקפטית. הם היו שניהם סקפטים. זה היה עצוב לראות, עצוב לי. הוא היה אדם שהיה לו חזון, וזה היה חזון מאוד סקפטי. אנחנו האמנו לו, האמנו לו, כי הוא היה...
הוא היה אופטימיסט.
הוא היה, כן, הוא היה גם סקפטי, אבל אופטימיסט גדול. הוא היה אופטימיסט גדול, באמת אופטימיסט גדול. זה היה לא נעים לראות את זה. הלב היה נקרע לך כמה הוא היה אופטימיסט כשכולם לא היו.
עוד באירופה.
עוד באירופה, עוד אפילו באירופה, אפילו ב... הוא היה אופטימיסט. הוא היה הולך ברחוב, יכולת לראות בעיניים שלו שהוא אופטימיסט. זה היה מאוד מאוד עצוב.
גם היא הייתה אופטימיסט.
גם היא הייתה אופטימיסט. הם היו זוג אופטימיסטים. עוד שהם עלו לארץ, בעוני נורא, בעוני נורא, אבל אם... עצב בעיניים שהוא היה כל כך, כל כך אופטימי.
זה, הוא בנה את הארץ בידיים שלו, בידיים שלו.
כן, הוא בנה את הארץ בידיים שלו. אנחנו האמנו לו והלכנו אחריו, והוא היה עושה הכל ב...
בפרהסיה.
הוא היה עושה הכל בפרהסיה. היא הייתה עושה הכל בפרהסיה. הם היו זוג. שעשו הכל בפרהסיה.
עוד
בפרהסיה הם עשו הכל בפרהסיה.
ואז הם עלו לארץ.
כן, ואז הם עלו לארץ, וזה היה קשה לראות את זה. בעוני נורא, אבל הוא לא ויתר.
טוב, הוא לא ביצים.
אוקיי.
הוא היה לו ביצים.
הוא היה בן אדם שהיו לו ביצים. גם לה היו ביצים. זאת הייתה משפחה עם ביצים.
ואנחנו אמרנו.
כן, שאת הארץ הזאת הם בנו עם יותר מזל משכל. הוא היה יותר מזל מסך. הוא היה חרה של בן אדם.
חרה של בן אדם.
עוד באירופה הוא היה חרה של בן אדם.
בעוני נורא.
וכשהם עלו לארץ, כשהם עלו לארץ...
היה לו חזון.
חרה של חזון.
הבעיה שאני לא יודעת למי צריך לתת קרדיט על הכתיבה. קרן מור לצידה ישב מנשה נוי וככה הוסיף דברים. אבל מי זה היה? אדגר קרת, אסף ציפור, עוזי ברון. מי כתב שם את האירוע הזה? לא יודעת, זה היה מבריק. כהקדמה לשיחה הבאה שלנו, ובגלל שלא שמענו שיר בפתיחה, קבל את שיר המנגל. מי שרוצה או רוצה לנחש, הנה גם אני אתן חידה למה אנחנו שומעים אותו. עוד רגע זה יהיה ברור.
תחשבו איך זה קשור לאירופה.
יצאנו אל המרחבים והמסנו תרחבים ויצאנו אל הפיקניק פיקניק
פיקניק בצומת מסובים
כבר נשרף השישליק הקה בבי 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 תרחצי את הכלים מותק בובי בובי בובי
תן לי סטק נסתפק בשיפודי פודי פודי
ונשיר ונרקוד פוצי מוצי 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 פוצי מוצי פוצי מוצי אל תרוצי אל תרוצי זה הזמן להוציא איזה סטייק שתרצי מוצי 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 אל תרוצי אל תרוצי זה הזמן להוציא איזה סטייק שתרצי לילה 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 ליל
עוד כמה שיחים על האש.
תעשי אוויר זה מתייבש, אני רוצה שיפוד בפיתה ריתה.
כן, שפכנו נפט, הכל נגמר,
ולא נשאר חתך בשר.
זה כבר נהיה לי מאוחר. כל שבת יש סלט ויש תחינה תחינה תחינה, נשרפו הילדים, איפה דינה דינה דינה?
יש לך ריח של שום, ובצלי צלי צלי,
וצלי שיפוד, משהו לא נורמלי מלי.
פוצי מוצי פוצי מוצי, אל תרוצי אל תרוצי, זה הזמן להוציא איזה סטייק שתרצי. פוצי מוצי מוצי מוצי, אל תרוצי אל תרוצי, זה הזמן להוציא איזה סטייק שתרצי.
לי 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 לי.
בגדול אתה שומע ברקע פה את ארז ואברי צועקים, זה היה מיזם של גלי צהל. השיחה הבאה שלנו היא מוקלטת, הקלטנו אותה אתמול, מפאת שהמרואיין הוא חשוב מאוד ולא היה זמין היום. תשמע איתי, אני קוראת לך עכשיו הגדרה מהוויקיפדיה, אוקיי?
אוקיי.
יורופופ הוא סגנון מוזיקת פופ שנוצר באירופה בין אמצע שנות ה-60 עד סוף שנות ה-60, והתפתח לאורך שנות ה-70 המאוחרות. סגנון היורופופ עמד בראשי מצעדי המוזיקה לאורך שנות ה-80 וה-90. מה זה יורופופ? זאת השאלה שלי.
מה זה יורופופ? אני רוצה להפנות אותך למרואיין שנמצא על קו הטלפון. שמו יאיר ניצני. נראה לי שהוא ממש מבין בנושא.
היי, יאיר.
היי, מה נשמע?
עזוב שלא הבנתי מתי היה יורופופ, אני לא מבינה מה זה.
שאלה טובה, יורופופ זה סגנון מוזיקה שלמיטב ידיעתי דווקא היה מאוד חזק בשנות ה-80, ככה זה מקובל לחשוב בדור שלנו, אולי היה גם בשנות ה-60 איזשהו סוג של יורופופ, זה אנחנו נצטרך לחקור, אבל בשנות ה-80 זה היה מאוד סאונד מאוד מזוהה עם אומנים אירופים לא אנגלים, ולא כל כך אמריקאים. אני חושב שהכוונה הייתה יותר לאיטלקים וגרמנים.
זאת אומרת שאבא נגיד לא נחשבים יורופופ, הם ז'אנר אחר?
אבא זה דבר, זה סגנון בזכות עצמו. אני חושב שאם אנחנו מדברים על שוודים, אז נגיד הכי קרוב ליורופופ של שוודים, זה איך קראו להם all that she wants, שהיו
Ace of Base, בטח,
שאפילו היו גדולים נורא באמריקה, תתפלו לשמוע. אבל כשאומרים יורופופ בדרך כלל מתכוונים לדברים כמו מודרן טוקינג ודיסקו איטלקי וכל מיני דברים כאלה, שזה כזה מין משהו שנשמע טוב, מוקלט היטב, מצלצל טוב, מין דיסקו כזה מתקק, חלקלק, מנצנץ. אני חושב שמודרן טוקינג עשו את זה הכי טוב.
טוב, ברור שזה מה שאתה חושב.
אני מקורב למלכות, כן.
עוד לא אמרנו מילים רעות על היורופופ, אז בואו נגיד קצת. רפיטטיבי, פשוט.
כן, בדרך כלל סחריני ברמה של כאילו 6 כפיות סוכר בקוס קפה. הכל פרפקט כזה, הטופים האלקטרונים, כאילו מדמים טופים אמיתיים, אבל בעצם מכונות. סינטים, סיקוונסרים כאלה מתקתקים, ושירה בדרך כלל כזאת מאוד עגולה ויפה. כן, זה הכי מתחנף שיכול להיות, אבל גם הכי נעים לאוזן של מי שלא רוצה להתעמק יותר מדי. אני זוכר בשנות ה-80 שהיורופופ היה נשמע מכל חלון, מכל אוטו ברחובות ישראל.
אבל תמיד הוא נחשב לא איכותי באותה רמה, כי אני אמרת דברים שהיום אנחנו מתייחסים אליהם כאל משהו רע אולי, אבל מה רע בלשיר בקולות עגולים, ולפעמים מתקתקות, אוקיי, צריך אולי שיהיה מזרק של אינסולין ליד, אבל זה נראה לי סבבה. כאילו, למה אנחנו נגד זה?
לא, אנחנו לא נגד זה, אנחנו רק שמים את זה במקום או במגירה הפחות אומנותית, הפחות אומרת משהו חשוב. אם מסתכלים על הטקסטים של מודרן טוקינג, או לא מדובר במאיר אריאל, את יודעת, בעיקר זה מתאים למנגינה, כן? שרי, שרי, ליידי, או כל מיני שירים כאלה, אני לא זוכר שם איזה עומק אומנותי ענק, אבל כן, שירים שכיף אולי לרקוד אותם, או כיף לנסוע איתם באוטו, ועם כמובן עם הבגדים התואמים, ועם החוטלות על הרגליים.
חוטלות על הרגליים זה אם אתה בחורה, אם אתה בחור זה בדרך כלל חליפה בצבע פסטלי כלשהו.
ז'קט עם כתפיים מנופחים גם.
כן.
הם במקור כתבו, באמת תכננו לעשות את לסנטז את הדבר הזה ישר באנגלית כמו שאנחנו מכירים, או שהיית הולך בגרמניה, איטליה ושאר מדינות מרכז אירופה, וזה היה הדבר האותנטי מבחינתם, בשפה שלהם?
אני חושב שהיה גם יורופופ בשפת המקור. מי שזוכר למשל, אני לא יודע אם בדיוק הוא יושב על יורופופ, אבל היה בחור אחד בשם פלקו, אם אתם זוכרים.
בטח, רוק מיאמדאוס.
רוק מיאמדאוס.
שזה היה מין יורופופ, אבל כאילו שמתכתב קצת עם רפ, אולי כזה מין היפ-הופ לעניים, והוא שר בגרמנית, או אפילו באיזה ניב אוסטרי, אם אני מבין את השפה. והיו עוד כל מיני חבר כאלה, כל מיני איטלקים וזה, אבל המטרה אני חושב הייתה, וזה צריך להבין, מאחורי כל ההיט יורופופ עמדה חברת תקליטים עם מזימה לעשות הרבה כסף, וכשהם חשבו על להצליח, הם בדרך כלל חשבו על מכירת אלבומים ברחבי אירופה, והדרך כלל להצליח ברחבי אירופה זה לא על ידי שיר בגרמנית או איטלקית או באיזה ניב של שבו מדברים בפלמית, אלא באנגלית, שזה אולי בטעות עוד יצליח גם באנגליה או בכלל על ארצות הברית, קשה מאוד היה לחלום עם המוזיקה הזאת, אבל היו דברים מעולם. אני רוצה להזכיר לכם שקצת לפני היורופופ הייתה להקה מאוד מאוד מצליחה ב אירופה ובעולם כולו, שקראו לה בוני-אם.
נו, ודאי.
ובוני-אם, הם לא היו יורופופ, הם היו דיסקו, אבל הם בהחלט, בוא נאמר, שרמזו על הבאות. והם לקחו כל מיני שירים, נגיד, אפילו אם אנחנו לוקחים את סני, כן? שזה שיר אמריקאי, שיר עם אפילו אולי, יש לומר, והפכו אותו לאיזה מין, גם כן איזה חתיכת כפית סוכר ענקית, וזה הצליח בכל העולם. ומאחורי ההרכב הזה עמד אדם בשם פרנק פריאן, שהמציא את בוני-אם, ויש אומרים גם שר את כל שיריהם, בקולו. ואחרי שהוא גמר לעשות את בוני-אם ועשה מזה מיליארדים, הוא הקים עוד כמה הרכבים, אחד נקרא Eruption, שהיה להם את השיר המפורסם שאנחנו קראנו לו בישראל One Way Chicken, אבל זה היה One Way Ticket, והיה לו אחר כך שערויה ענקית עם הצמד שהוא הקים, שקראו לו מילי ונילי, שהם היו גרסה מעודכנת של אותו בוני-אם ו-Eruption, והצליחו אפילו להגיע להצלחה פנומנלית באמריקה. עד שכמובן התגלה שאין כזה דבר מילי ונילי, יש פרנק פריאן ששר באולפן ועושה את כל הקולות, והחברים שהוא הביא איתו, ובעצם מילי ונילי זה שני דוגמנים לפי תואר, אבל תו אחד הם לא שרו.
על פניו נשמע שיורופופ במובן הזה הוא עוד חוליה בשרשרת הפופ, כלומר משהו במשקל נוצה, מתקתק זה תמיד טוב, אבל שהוא יותר עסק מאשר אומנות. זה נכון על כל פופ, כן, זה לא מיוחד רק ליורו, זה בכל פופ, גם האמריקאים זה נכון עליהם.
כן, אלא שכן, מה המקורות בדרך כלל ביורופופ המדובר, תראו, זה גם לא נורא חשוב לשים את הדברים האלה בתוך מסגרות, כי זה אנחנו עושים בדיעבד, אין לזה הרבה משמעות, בסך הכל מדובר במוזיקה, אבל אנחנו אוהבים לשים את זה באיזושהי מגירה כדי שיהיה לנו נוח. אבל כן, זה מוזיקה מסחרית שאפשר לומר שבדרך כלל הגיעה ממדינות אירופה ובעיקר איטליה, גרמניה.
נו שוין, איתי, אתה רוצה לשמוע את סיפור המפגש עם אנשי מודרן טוקינג?
אני אוהב לשמוע את הסיפור הזה שוב ושוב, אשמח לשמוע אותו גם הפעם. איך יאיר ניצני פגש את יוצרו של הלהיט הגדול, של שיר המנגל?
הסיפור הוא כזה, הוא בדרך כלל מלווה גם במבטא גרמני כבד.
נדרש.
והוא מתרחש במידם, שזה פסטיבל התקליטים המתרחש בצרפת מדי שנה, בעיר קאן. שם מתרכזים כל מפיקי המוזיקה מדי שנה, ופוגשים האחד את השני. אז כידוע, אני עבדתי בחברת התקליטים הישראלית הד ארצי, ואנחנו הצגנו ומחרנו את תקליטיהם של הצמד מודרן טוקינג בישראל. זה היה איזשהו סוג של אימור שלקחנו, כי באמת לא הייתה כוונה להדפיס את התקליט הזה בכלל בישראל, אבל אני שמעתי את זה וחשבתי שזה מאוד מתאים לאוזן הישראלית. והחלטנו להדפיס את זה בישראל, ובאמת הייתה החלטה, אחת הנבונות שלקחתי בחיי, כי באמת מכרנו מאות אלפי עותקים, מה שאני קורא ההשפעה המוזיקלית הזאת המכונה מודרן טוקינג. ואז באמת כשהגעתי למידם, פגשתי שם את המנהלת חברת התקליטים, הנזה רקורדס, חברה באמת, שקשורה גם לבוניים, יש לומר. בהנזה רקורדס, והגברת הזאת מהנזה רקורדס ברכה אותי לשלום והתחנפה אליי מאוד, כי אנחנו היינו אפילו יחסית להיותנו טריטוריה קטנה אחד המוכרים הגדולים של תקליטי מודרן טוקינג באירופה, והיא קראה אותי לאיזה קוקטייל פארטי כזה, ואמרה לי, בוא, I would like you to meet Mr. Dieter Bohlen. ואז הגיח מיסטר בולן, והיא אמרה, דיטה, this is Yair from Head Artsy Records. You know that we are selling many, many records of modern talking in Israel, and Yair is part of the success that we have over there. אז דיטר לחץ את ידי בחום, ואמר לי, oh, Yair, nice to meet you, and thank you very much for the work that you are doing for us in Israel. ואז היא הגדילה לעשות אותה גברת, ואמרה לי, דיטר, and you know, Yair also recorded a cover version of our song Brother Louie, Louie, Louie in Hebrew. אז הוא אומר לי, yes, this is very nice, Yair. What is the song about? What are the lyrics about? אני כמובן נחרדתי מהמחשבה שאני צריך להסביר לו שכתבתי את השיר, המכונה שיר המנגל.
לך תגיד לו מה זה מנגל באנגלית, כן? בגרמנית.
מנגל,
שיר שמפאר את עולם הקציצות והשישודים. ואז אמרתי לו, it's an exact translation of your song. שקר ענק שחילץ אותי מהדרמה הזאת.
אוי. זה לא סיפור שלא מתיישן, אבל אם כבר דיברנו על שיר המנגל, היורופופ התקבל גם כז'אנר שיצרו בישראל? זה משהו ש... כי אנחנו בכל זאת מדמיינים שאנחנו חלק מאירופה מפעם לפעם.
אני מנסה לחשוב אם בשנים האלה היה משהו שדומה לזה בישראל, ואני לא מצליח להזכר. בתקופת הדיסקו היו כמה אומנים שככה קצת רחבו על הגל הזה ומיהרו לברוח ממנו כשהדיסקו מת. אני יכול לתת לכם דוגמה את שרי, שעשתה איזה שני אלבומים לפחות שאני זוכר שהיו דיסקו טהור.
האחיינים שלי עדיין עפים על ילד דיסקו, זה שיר נהדר.
ילד דיסקו, שלא לדבר על Let's Go Wild, שהיה שיר הדיסקו האולטימטיבי. Let's Go Wild, Baby, Let's Go Wild. אבל זה קצת קודם את היורו דיסקו, זה משהו דיסקו פשוט. ודיסקו פשוט עשו גם באנגליה ובאמריקה. אז
בעניין הזה אהבנו להישאר מחוץ לאירופה.
שנות ה-90, היי פייב אולי קצת מזכירים, אני יודע, בקסטריט בויז כזה, זה יורו פופ מאוחר כזה.
כן, כן, שם זה באמת יותר רצון להישמע כמו להקת בנים בינלאומית, אבל, כן. אבל זה כבר סיפור אחר, זה כבר יותר כן. ניסיון להתחקות אחרי כל הקומבינציה הזאת של בנים, של רקדנים, של נראים טוב, שרים יפה. העניין הסגנוני הוא גם חלק מהעניין, אבל חלק מהרבה הרבה מרכיבים.
אנחנו נשאיר את היורו פופ ליורו, ואנחנו נדבוק בשלנו. יאיר ניצני, לגמרי. יאיר ניצני, איש אשכולות, כל מה שאפשר להגיד על המוזיקה בעולם הזה, זה מתחיל ונגמר בך. תודה.
תודה לך. תודה לכם, נתראות.
עמיתי מועדון חבר, הנחות והטבות על מגוון הדגמים של סוזוקי, ביניהם סוויפט החדשה עם מערכות הבטיחות המתקדמות של סוזוקי. פרטים באתר מועדון חבר או כוכבי 9955, עד 12 ביולי, כפוף לתקנון.
זה הכל בשבילך, חבר.
נתקלתם בבעיה צרכנית? אתם מרגישים שעבדו עליכם? לקבלת סיוע חינם, התקשרו למוקד לאזרחים ותיקים של אמון הציבור, 074-700-2200, או חפשו אמון הציבור בגוגל, כי צרכנות היא המומחיות שלנו, בהתאם לתנאי השירות.
עכשיו בווינר, שלב הבתים של יורו 2024, איטליה נגד ספרד. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח...
איך תיקח?
תואר ראשון ושני בהנדסה במכללה האקדמית כנרת. אתם מוזמנים ליום הפתוח להנדסה ב-27 ביוני, ותוכלו להתרשם ממגוון תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, מהמלגות ומהקמפוס על שפת הכנרת. לפרטים חייגו 1-800-2090. האקדמית
כנרת, הנדסה חברה ברוח.
אין לנו ארץ אחרת.
אבל יש לנו שאיפות להוביל שינוי.
ויש לנו כישורים ויכולות לעשות זאת.
המחזור החדש של תוכנית הדגל צוערים לשירות המדינה יוצא לדרך. זו הדרך שלך ושלך להשפיע על עתיד המדינה ולהשתלב בעשייה ציבורית משמעותית. אתם רוצים להשפיע מבפנים? הצטרפו אלינו וניתן לכם את הכלים להגשים. להרשמה, היכנסו לאתר צוערים.gov.il. כי אין לכם ארץ אחרת.
בשגרה ובחירום, בסיוע למפונים ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך ורווחה ובכל מקום שזקוקים לעזרה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם למען החוסן הלאומי. 19,000 המתנדבים והמתנדבות בשירות הלאומי האזרחי משרתים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. בשבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי כולנו מצדיעים לכם. כ"ד עד כ"ח בסיוון, 30 ביוני עד 4 ביולי. מגישה רשות השירות הלאומי אזרחי.
גלי צהל בשיתוף אודיו דרמה גאים להציג.
הטרוריסטים האלה נלחמו איתנו שכם אחד באנגלים.
אלטלנה, שתי נקודות מבט. הסקט יוצא דופן על הפרשה המסעירה מתולדות המדינה. בהשתתפות מנשה נוי ותום אבני.
תהית פעם איזה זיכרון אתה רוצה להיות?
חוויית האזנה ייחודית בשמונה ממדים, המחיה מחדש את מה שקרה על אוניית אלטלנה ומעבר לה.
אצל בן גוריון הוא אירוע המבחן לקיומה של המדינה.
עכשיו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.
בית של החיילים, גלי צהל.
חזרנו.
טוב, עם האות, המוכר והאהוב.
המוכר האהוב, כן, כבר לא the final countdown של אירופה. אבל נושא התוכנית הוא עדיין אירופה, ואני רוצה להזכיר שיש לנו חידה, מה הקשר? אנחנו חיפשנו מה הקשר בין הקרמל צף חופשי.
וגליה צעקה מן מעבר הזכוכית.
גליה מאוד מהירה בדבר הזה, אני שמתי לב.
זה לא היה מיד, כן?
זה היה די מהיר, אבל.
היה די מהיר.
בוא, תן קרדיט לגליה.
דקות, אבל ספורות.
לגליה. אנחנו עכשיו זה הזמן, אבל לתת רמז.
אז הקרמל צף חופשי, הרמז הוא אירופי.
הקרמל צף חופשי אירופי. אם אתם יודעים או יודעות את התשובה, אין לה לכתוב לנו, החידה לא נושאת פרסים.
מי שיש לו את הטלפון שלי יכול לכתוב.
בתום השעה אנחנו נספר מה הקשר, וכעת נעבור לדבר על אומנות.
נכון.
תראה, לפחות בעולמנו, ויכול להיות שבמקומות אחרים בעולם זה נראה אחרת, אבל כשאתה מדבר על אומנות,
תזרקי שמות.
נושא עיניך אירופה.
אירופה, מדווינצ'י, אני הולך על ה... באמת על ה...
על הגדולים,
על המייג'רס,
על מיכאלנג'לו, רמברנט, פיקאסו.
נגיע ל-120, נקפוץ מהר, וזה פיקאסו ודלי וכאלה. מה זה, כולם שם ספרדים, גרמנים, איטלקים, אנגלים?
אתה רומז שהאומנות היא יורוצנטרית? מתרכזת באירופה?
כדי לא לומר שהאירופים ממש ממש טובים בזה, אז אנחנו נגיד שהם יורוצנטרים.
אוקיי.
ומה קורה היום? מה זה גם ככה? ממשיך כל ה...
שאלה טובה.
שליטה של הפריבילגים האלה?
אם כן, אנחנו נשאל את דוקטור סמדר שפי, חוקרת, מבקרת אומנות, עוצרת האומנות העכשווית במוזיאון בית ביאליק, שלום.
שלום רב.
שלום.
וייחוד מרגש, שכן סמדר, היא מבקרת האומנות הוותיקה של בילוי היום כאן בגלי צהל, איזו שאלה בכלל. זה באמת שהאירופים פשוט מתעסקים יותר באומנות, אנחנו יותר שמים לב לזה.
אנחנו מגדירים אומנות לפי הגדרה אירופית, זה באמת איזו יורוצנטריות מטרידה ושלא במקום?
אנחנו זורקים עלייך מלא שאלות.
כן.
אז ככה. קודם כל, במבט היסטורי צריך להבין את מה אנחנו קוראים אירופה. כשאתם נתתם קודם את השמות, אנחנו בעצם מדברים על חלק מאירופה. בעיקר השמות שדיברתם עליהם זה היה באמת הרנסנס האיטלקי. אנחנו מדברים מיכאלנג'לו ודווינצ'י.
לא עברנו על מאות 17, 18, 19 פשוט. היינו עוברים לצרפת, היינו עוברים לגרמניה, אנגליה כמובן.
אז קודם כל זה פשוט מה שמוכר לנו. זאת אומרת, זה המקום שאלה המדינות שיותר מוכרות לנו, יותר קרובות אלינו. האומנות אירופאית זה תמיד שאלה של מתי מתחילים ומה אנחנו מכלילים בפנים. כי אם אנחנו נלך ממש, בואו נלך לשמות שאתם אמרתם, הם בעצם נושאים את עיניהם אחורה ליוון העתיקה, כשיוון העתיקה מושפעת ממצרים העתיקה.
אופה.
כאן מתחיל בעצם תהליך שאני חושבת שהיום אנחנו במידה רבה באיזשהו אופן הוא חוזר. זאת אומרת, אירופה, אני חושבת שהגדולה של אירופה לאורך השנים הייתה היכולת שלה לספוג, לקבל, להכיל ולאבד השפעות. להגיע לאבד בעין, לא באלף.
כן.
כשבעצם אם אנחנו נסתכל, אז אירופה הצליחה האומנות האירופאית הזו, כשכמו שהם, זה פשוט כי היא קרובה אלינו ומוכרת לנו, ואם אנחנו ניקח את זה ממש ממש לעצמנו, נגיד, אנחנו גם מדברים על קהילות יהודיות שהיו חלק לפעמים מאותה תרבות, אבל היא הושפעה והצליחה להיות מושפעת מהמון דברים. יש לנו באירופה את ההשפעות מפרס, יש השפעות מסין, יש השפעות מאפריקה. כל פעם בעצם כשהאירופאים מהתקופה הזו הגדולה של הרנסנס קורית במקביל באמת למה שהם קראו גילוי העולם החדש, והיום אנחנו נדבר על זה בתור הקולוניאליזם.
אבל מעניין, רגע, אני עוצרת אותך, כי השאלה היא, והייתה גם השפעה הפוכה, זאת אומרת, זה שהאירופים רצו מסין, ממצרים, מפרס, אני מבינה, הסינים גם ברגע שהאירופים הגיעו לשם, זה עניין אותם.
מהמאה ה-19 רואים השפעות?
כן.
כי אנחנו רואים היום את ההשפעות, שוב נאמר בזלזול מתנשא, אבל כן, היה גם קודם.
השאלה היא מצוינת והתשובה היא כן. למשל, אם אנחנו ניקח, אחת הדוגמאות הבולטות היא בתחום למשל של הפורצלן. נאמר, פורצלן זה משהו שאומנם הוא במקור היה ראשית בסין, הוא גם מהדברים האלה שהומצאו בכמה מקומות, אבל ואז מביאים פורצלן, לאירופה, ואז בעצם סין מתחילה להיות מושפעת מדברים שהם אותו טעם אירופאי. אז
כשאנחנו הם רואים מה הולך בעצם.
על דלפט, ואנחנו מסתכלים על כל כך הרבה פורצלן סיני שהוא בכחול ולבן, אנחנו בהחלט נראה דברים שהם דומים, וזה בגלל זה שגם ניסו לענות על טעם אירופאי ואז מאמצים טעם אירופאי, וגם יש, זה באמת השפעות שהן השפעות הדדיות. אני חושבת שהשאלה זה תמיד מי מסתכל ומתי, ואז אנחנו רואים את את המקומות שבהם, אם אנחנו נחשוב שזה יותר השפעות אירופאיות על מה שמחוץ לאירופה, נאמר, הכנסיות הגדולות שנבנות בדרום אמריקה, בוודאי שהן בהשפעה אירופאית, אבל אנחנו נראה גם את ההשפעות בתוך אירופה. אני חושבת שאחת הדוגמאות המעניינות היא דווקא ממש ממש כמה עשורים האחרונים, אם אנחנו נסתכל על רשימת האומנים האירופאים הבולטים, אנגליה, אז אנחנו ניקח אומן כמו אינקה שוניברי, אומן שגם הציג בארץ, אמנם יליד אנגליה, אבל ממוצא ניגרי, עוסק בנושא של המורשת האפריקאית שלו, היום הוא כבר קיבל שני תארי אבירות, אז הוא אמן בריטי לכל דבר, אבל אצלו למשל הנושא המרכזי שמעסיק אותו כבר באמת לכמה עשרות שנים, הוא עשה את המחקר של הנושא של מה שאנחנו קוראים בדים אפריקאים. בדים אפריקאים מאוד צבעוניים, המון דוגמאות שיוצרות משהו מאוד, איך אני אגיד, משהו שנראה לנו מתקשר למסורות עתיקות.
אבל מאפריקה... אז
גם אם אנחנו מדברים עכשיו על אומנות יורוצנטרית, אירופה משתנה ואיתה גם האומנות, אני רגע...
אז השאלה בכלל, אם יש אומנות אירופאית היום?
ואולי אירופה...
או לוקלית בכלל. אני בזה
הוא לוקלית, והאם אירופה היא עדיין המרכז, אם אנחנו זוכרים את פריז של פעם, שמשכה אליה את כל הציירים הגדולים, האם זו עדיין פריז, או אולי עכשיו זה ניו יורק, זה לוס אנג'לס, גם בארצות הברית היום יש אומנים ידועי שם.
לא יודע, בייג'ינג אולי קוראים דברים שאנחנו לא יודעים עליהם.
זאת אומרת, האם עדיין המרכז האומנותי, התרבותי, העולמי, נמצא איפשהו באירופה?
לא, אני חושב שיש היום ההבדל הגדול מן ה... את קודם, אנחנו מדברות באמת על תקופה מסוימת, נאמר, אם זה היה קודם איטליה, ואחר כך זה עובר לצרפת, ובמיוחד לפריז. אז קודם כל לפריז זה ממש עשו את זה בשביל ההיסטוריונים, כי יש לנו ממש את התאריך, בפריז מפסיקה להיות מרכז העולם, וזה 39, הנאצים כובשים את פריז, האומנים עוזבים את פריז, חוץ מפיקאסו דרך אגב. אבל זה כבר...
אבל אנחנו נסגור איתו חשבון בהזדמנות אחרת, כן.
כן, בהזדמנות אחרת, אבל באמת החלק הארי של עולם האומנות, ומה שהיה עולם האומנות שהיה חדשני של זמנו, בעצם עובר לארצות הברית, נודד לארצות הברית, ארצות הברית הופכת ממש כמעט בין לילה להיות המרכז, וניו יורק, אני חושבת שבהחלט עד שנות ה-80, אם אנחנו צריך לדבר מהו מקה של עולם האומנות, אז זה ניו יורק, הייתי אומרת שב-30 שנה האחרונות, או אפילו 40 שנה האחרונות, אפשר לראות איך המרכזים מתפזרים, גם בתוך אירופה, זאת אומרת, היום זה... גם לונדון חזרה להיות באיזשהו אופן מרכז, ברלין היא מרכז, יש ערים
שפחות...
סליחה?
ונציה אפשר להגיד גם?
ונציה, קודם כל ונציה, אני נורא אוהבת את ונציה, ונציה היא מרכז לתקופות מאוד מסוימות, כעת יש את הביאנלה, אז בוודאי שכרגע...
יותר קפסולת זמן.
לא, אבל יש את הביאנלה.
כן, אבל הביאנלה
בוודאי, כן, הביאנלה בוודאי, אבל זה באמת לתקופה מסוימת, והיא בגלל זה שהיא המקום שמרכז גיאוגרפית, העיר ונציה עצמה...
הם לא חיים שם, זה לא...
זהו, היא לא הצמיחה.
אבל האם זה רלוונטי בכלל היום? זאת אומרת, אנחנו אולי רואים באמת בגסיסתה של הלוקליות לצורך העניין. תיצור איפה שאתה יוצר,
והתערוכה כבר תיסע, בדיוק, תיסע כבר בלעדיך.
איפה שתסגור איפשהו בעולם.
Welcome. באיזשהו מקום היה לי הרבה יותר קל להסכים איתך ולהגיד כן, כן, אם היינו מדברים, נאמר, לפני 10 שנים. אבל... בעשור האחרון, כשיש דגש מאוד מאוד גדול בכל מיני תחומים, וגם באומנות, שמדברים על קהילתיות, על מקומיות, על לנסות למנוע את תביעת הרגל הפחמנית, כל מיני מושגים כאלה, אז כן יש למקום שוב איזשהו
סוג של...
כן, יש איזשהו סוג של עוצמה, זאת אומרת, גם על ונציה, למשל, הביקורת הגדולה, ויש ביקורת גדולה, אחת מהן היא בדיוק על זה, היא בדיוק על זה שבעצם כולם נוסעים למקום, יש לך מאות אלפי אנשים, כמעט מיליון אנשים שטסים ויוצרים עוד פעם זיהום. אז יש פה דברים שמשתנים. יש מרכזים חדשים שהם מחוץ לאירופה, שהיום מסתכלים עליהם. אפריקה היום הופכת להיות עם כמה מרכזים מאוד מאוד חשובים.
אומרים שבמפרץ הפרסי.
גם במפרץ, לשם מגיעות היצירות הקלאסיות. אבל האמת היא שכנראה שצריך להפסיק לחשוב באמת במובן של מרכז יחיד של העולם כולו. זה מה שאני מבינה מזה. דוקטור סמדר שפי, חוקרת, מבקרת אומנות, עוצרת האומנות העכשווית במוזיאון בית ביאליק, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ואין מנוס, בזמן שאנחנו עוסקים ביורו, עם כל הכבוד לקבוצות שמשחקות על המגרש, יש ארגון שלם שהוא האיחוד האירופי.
כן, אני רוצה לומר מוצלח, אני אגיד, אני לא יודע אם אני עומד מאחורי זה, כי
אני מציע שתברר אם הוא מוצלח.
האם הוא מוצלח?
אל תצהיר.
מוצלח מארגונים מיוחדים אחרים שהיו וישנם אולי באפריקה ובאמריקה. אז בואי נדבר על האיחוד האירופי הזה עם דוקטור מאיה סיון צדקיהו. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, אז אולי פשוט נשאל...
נשאל את זה ככה.
נשאל את זה ככה. אז מדובר בהצלחה?
אז שאלה מצוינת, אני חושבת שזה נורא תלוי באיזה פרמטרים אתה מגדיר הצלחה.
כן, ומה הזהות הפוליטית שלך, אני מניח שזאת גם שאלה. אבל אולי בכל זאת כן נתחיל בהיסטוריה של הדבר הזה.
אז אין פרמטרים פוליטיים, זאת אומרת במדדים של מלחמה ושלום.
נשמע לי שזה בעיקר לאור העבר המאוד גרוע של אירופה, זה ממש מוצלח.
אבל יש שיגידו, זה מעט זמן, אתה לא יכול עוד להבטיח שזה המצב.
80 שנה,
זה יפה לאירופה, זה נכון.
אפילו זה יפה לאירופה, כן.
זה לגמרי נכון.
אז ביטחון שכנעת אותנו.
היינו לוקחים את זה בשתי ידיים, נכון?
לגמרי.
וואו, עכשיו תני לי 80 שנה. כלכלה, שמעתי שזה עניין די רציני שם באירופה. שוק, מה זה פתוח, זה אתה נוסע, נכנס לאוטו, נוסע לאן שאתה רוצה, איזה משחק יש היום, איפה? יאללה, נוסעים לראות. ככה אני מדמיין את ה...
זה אפילו ברמה של בא לי לתדלק מעבר לגבול, כי שם יותר זול.
וואו.
בא לי לעשות קניות בסופר, אם אני גר באזורי גבול, יש הרבה שעושים את זה.
וואלה.
אני הייתי בריביירה הצרפתית והתחשק לי לטעום איטליה. אפשר לחשוב, גם זה, עשיתי את זה.
לוקסמבורג, למשל.
טוב, לוקסמבורג זה החיים שלהם, זה רק... איפה אוכלים היום?
זה מדינה נורא נורא יקרה. ולכן, יש עשרות אלפי עובדים, מעל 60 אלף לדעתי, שכל יום מגיעים ללוקסמבורג מצרפת, למשל, וחוזרים הביתה.
אני חשבתי בתור לוקסמבורגי, בא לך גרמנית, צרפתית או בלגית או הולנדית, אתה מאוד קרוב להכל.
נכון.
אז אולי צריך להתחיל בהתחלה, כי למה זה נחמד, נעים ואף מועיל לאנשי האיחוד האירופי היום, כלומר המדינות החברות באיחוד האירופי היום, אפשר להבין, אבל זה התחיל דווקא מנקודת שבר מאוד מאוד גדולה, אם אני מבינה נכון את
מלחמת העולם השנייה בעיקר.
כן, את לוח הזמנים.
בהחלט. האיחוד האירופי קם במידה רבה להשיג שלום, שלום בר קיימה. שהוא נמשך לאורך זמן, והוא יציב, והוא אמין, והוא קם בדיוק 5 שנים ויום מסוף מלחמת העולם השנייה. ב-1950, בתשעה במאי 1950, נערכת מסיבת עיתונאים ששר החוץ הצרפתי רובר שומן מזמין את קנצלר גרמניה, הוא במסיבה, כן, מזמין את קנצלר גרמניה, להצטרף לצרפת ולהקים ביחד קהילת פחם ופלדה, שאלה שני המקורות אנרגיה ותעשייה הכי בסיסיים שיש. למשק, ומשם זה מתחיל ומתפתח. זה קם ממוסד פורמלית ב-1952, ומצטרפות עוד 4 מדינות, חוץ מצרפת ומערב גרמניה, שזה הייתה מחולקת במלחמה הקרה, גם איטליה, מדינה גדולה, תחשבו שאלה שתי מפסידות במלחמת העולם השנייה, גם גרמניה, גם איטליה, צרפת לכאורה מנצחת, אבל עוד ניצחון כזה ועבדנו, ומדינות בנלוקס, בלגיה, לוקסמבורג והולנד, שנכבשו גם הן על ידי הנאצים. זאת אומרת, יש פה...
חבורה של מצולקים.
ממש, ממש. והם בונים, מעבר לקהילת הפחם והפלדה, שוק משותף, של חופש תנועה, של סחורות, של שירותים, של הון, של אנשים, של עובדים, ובהמשך זה מתפתח ומתפתח, וזה מגיע לעוד כל מיני מקומות, כמו מדיניות חוץ שיש בה ניסיון להיות משותפת, איחוד מטבע, הגבולות הפתוחים שהזכרתם, זה נקרא אזור שנגן, שם של עיירה בלוקסמבורג ששם נחתמה האמנה. אז באמת זה מתפתח למקומות לא צפויים. וזה מגיע למה שאנחנו רואים אותו היום, כישות כלכלית מאוד מאוד ממוסדת, מאוד בירוקרטית, מאוד רגולטורית, עם ניסיון להיות שחקנית פוליטית ביחסים הבינלאומיים, ודווקא בצרות
בזמן האחרון. אבל אם לא ניקח, מקווה שנספיק גם לדבר על הצרות של החבורות של הזמן האחרון, אבל פתאום איזה בריטניה כזאת מחליטה לעשות ברקזיט,
ואז
מה זה פתאום צפוי שפתאום איזה שוודי או גרמני צרפתי לא עלינו יחליט להגיד פוס, אני יוצא?
אז כשקרה ברקסיט, באמת היו פחדים גדולים שיהיה פרקסיט, שזה פרנס אקסיט, היציאה של צרפת מהאיחוד האירופי, זה כל המושג בכלל של אקסיט נטבע על ידי יוון, שדיברו על גרקסיט במשבר הפיננסי.
איזה כיף, יש, יש,
יש.
כן, האותיות הראשונות עובדות יפה באירופה.
נכון, נכון. אבל אני חייבת לציין, איתי, שמאז ברקסיט, מאז העזיבה של בריטניה את האיחוד האירופי, כולם למדו את הלקח.
איזה בלגן, איזה בלגן יש בבריטניה שם. כן.
אף מדינה לא רוצה לצאת היום מהאיחוד האירופי, ואנחנו רואים מדינות שאולי יש להם המון ביקורת על האיחוד האירופי, אבל הן רוצות לשנות את האיחוד האירופי מבפנים. הן לא מוכנות לשאת בפגיעה הכלכלית הגדולה של יציאה מהאיחוד האירופי. של הניתוק של הרשתות האלה, של תלות גומלין מאוד מאוד אדוקה, ושל שוק משותף וכדומה.
ועכשיו תחברי לי את זה להתחזקות הימין הקיצוני, שבעצם אני באופן מאוד שטחי, מה שאני יודע מזה זה שאנחנו רוצים לחזק את הזהות הלאומית שלנו, אבל באופן קיצוני, נכון? שזה לא מסתדר כל כך עם כל האחווה הזאת שדיברנו עליה.
אני הייתי אומרת שיש פה תנועת נגד לפרויקט האינטגרציה, כי יש אנשים שתופסים, תראה, יש שני סוגים של אנשים בצורה מאוד מאוד סכמטית בכל העולם, כן? אנשים שמסוגלים מעל הזהות הלאומית שלהם להוסיף עוד רמה של זהות, ואז יש להם זהות אינקלוסיבית, הם מסוגלים להגיד, אני נגיד ישראלית וגם קוסמופוליטית, אז הפורטוגזי יגיד, אני גם פורטוגזי וגם אירופאי, וככה אולי גם פולני מסוים, אבל יש אנשים שהזהות שלהם היא אקסקלוסיבית, וזה מגיע לרמה הלאומית, וזהו, זה נעצר. זה ממלא את האוסף זהויות שאנחנו מרכיבים, שאנחנו מורכבים מהם. ואלה האנשים שנלחמים ביניהם. אנשים שיש להם זהות אינקלוסיבית, מחבקים את האיחוד האירופי, נהנים ממנו וכדומה. אנשים עם זהות אקסקלוסיבית אומרים שרואים את האיחוד האירופי כאיום. איום על המדינה, איום על הריבונות, איום על הזהות הלאומית. גם בייחוד כשאנחנו מסתכלים למשל על חופש התנועה ועל משברי ההגירה. אז גם משברים כלכליים יוצרים איזה אירוסקפטיות, איזה סקפטיות כלפי תהליך האינטגרציה. אני חושבת שהתחלתם את השידור.
כן, עם סקפטיות באירופה. נכון,
אנחנו תמיד סקפטיות. זה מאוד באירופה היינו סקפטיים.
זה לא רק יהודים.
עדיין סקפטיים.
הם חוזרים להיות סקפטיים, ובגדול, מול הגירה ומול
מול הגירה, מהמזרח התיכון ומאפריקה, צריך להגיד.
זה יהיה מעניין, למרות שבינתיים נראה שהאיחוד האירופי עומד איתן, ויש גם מדינות שרוצות להיכנס פנימה, לפעמים הן
יש הרבה מדינות שעומדות בתור להיכנס פנימה, זה לא רק אוקראינה, מולדובה, כל מערב הבלקנים, איפה שפעם הייתה יוגוסלביה, חוץ מקרואטיה שכבר הצטרפה, ואולי סלובניה, כל השאר עומדות בתור ומחכות.
בוודאי, דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מהתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מתווים, תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
יאללה, רצנו על היבשת, רק דבר
לגמרי,
אחד אני חסר לי.
אני רוצה, אתה רוצה, אתה אומר, אחרי כל זה, איזה סיגריה?
אני לא מהטיפוסים.
גם אני לא.
אני זוכר את סבתא.
אבל היו סיגריות אירופה.
מה זה? ברור, כי אירופה זה יופי של דבר.
או סביר מינוס. לא חשוב.
אם מדברים על איכות סיגריות.
פשוט העובדה שהיה לזה שם אירופה, זה השפיע על הקונים והקונות כנראה. צוות התוכנית יצא לבדוק את ההשפעה של המילה אירופה על בני האדם.
מה זה? ממתי את מעשנת?
התחלתי לא מזמן.
מה זו החפיסה הזו? סיגריות אירופה? שמע יוקרתי.
יוקרתי ויקר, שילמתי עליהן מלא. תוכל לתת לי את החפיסה, אני חייבת להדליק סיגריה נוספת.
עוד אחת, אביגיל, מה קורה?
אם אני לא ישנת כולן תוך שעה, הן ירקבו.
אז מה טוב הסיגריות האלו, אם הן גם יקרות וגם לא מחזיקות?
אירופה.
מה?
יש בשם את המילה אירופה.
והמילה אירופה משנה משהו?
ברור, אירופה זה יוקרה, אירופה זה איכות, אירופה זה המרכיב הסודי שמשנה את התמונה.
אבל המוצר הזה הוא לא גרוע יותר מהמוצר הממוצע?
מה זה משנה? יש בו את המילה אירופה. המוצר שאתם מכינים נראה מאפן, נשמע מאפן, הוא פשוט גרוע. אל תתחילו לחשוב יותר מדי. יש דרך קיצור שאף פעם לא חשבתם עליה, והיא במילה קצרה כל כך. אירופה.
את מבינה שזה עונה, נכון? אין סיכוי שזה עובד במציאות.
התשובה היא אירופה. התשובה היא תמיד אירופה. בכל מצב של אי-וודאות, בכל מצב שאתם חושבים שמשהו לא יצליח, תוסיפו את אירופה למשוואה. אירופה זה לא המרכיב הסודי. זה המרכיב העיקרי במתכון. זה המתכון. אז פעם הבאה שאתם מנסים לעשות משהו ולא יוצא, תכתבו בכותרת את המילה אירופה ותצליחו בגדול.
האישון מסוכן ומזיק לבריאות.
מילה זאת לא מילה, אנחנו שתי טיפות אירופה.
מה?
שתי טיפות אירופה.
יש מצב תמחיש לי?
כן.
אבל מה לעשות?
פה זה לא אירופה. פה זה לא אירופה.
כן.
אנחנו נגיד תודה למפיקות שלנו, גליה זרה, מאיה קרן ועדי שוורצמן, על הביצוע הטכני, גלעד הראל, בפיקוח יושב אילן גביש, אתה איתי.
ואני רוצה לתת את החידה לפני של נפרד ממך ענבל.
בבקשה.
הכרמל צף חופשי ואירופי, המכנה המשותף הוא שוק.
שוק.
הכרמל, שוק צף, שוק חופשי, שוק אירופי.
גליה זרה שוב ידעה את התשובה כאן, ואני בטוחה שגם אתם ואתן באוטו ידעתם את התשובה, שוק, זה מה שמשותף. נתראה כאן בשבוע הבא, אני מקווה. לילה טוב אירופה.
בחסות
אייסייל,
המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, היום ומחר, 40% הנחה על ריהוט הגן שבמבצע, בסניפים ובאתר אייס.
בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
בחסות שרי טיגו 8 נובל, קרוס אובר 7 מקומות, המציעה הנחות עד סוף החודש. לפרטים ייכנסו לאולמי התצוגה או חייגו כוכבית 3511. גם צ'רי בפריזבי.
אתם מאזינים לגלי צהל.
עמיתי מועדון חבר, זמן חבר בעיצומו. בואו לחוויית קניות בתשעה מקנני עזריאלי ברחבי הארץ עם כרטיס מתנה למגוון רשתות, קופונים ייחודיים, טרקלין יהודי והפתעות. זה הרגע שלכם להפסקה, לקנות, לחסוך ולנוח עד 30 ביוני. פרטים באתר מועדון חבר.
זה הכל בשבילך, זה הכל.
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
בתקופה האחרונה, כולנו מחפשים שקט נפשי. אגף השיקום במשרד הביטחון מזמין אתכם להוריד את המדריך ל-PTSD. יישומון ייחודי ומוכח מחקרית, עם כלים מגוונים להתמודדות עם מצוקה נפשית ותסמיני פוסט-טראומה. הורידו עכשיו חינם בחנויות היישומונים, בגוגל פליי או באפסטור.
איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. מחר ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, דוד פרץ וציפי גונגרוס עוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
מיד אחרי החדשות... דרור גלוברמן.